אני הגעתי לנושא של חשבון השמיטה, לא, לא מהנושא של שמיטה ולא מהנושא של מתמטיקה וחשבונות, אלא מכיוון אחר לחלוטין, כיוון של תשובות הגאונים. בעיניי הפרויקט החשוב ביותר בספרות התורנית שעדיין צריך לעשות אותו, זה תשובותיו של רבי גאון. יש היום לנו, ידוע לנו כיום לפחות על כאלף, יותר מאלף תשובות של רבי גאון, ו... יש רשימה ביוגרפית שהכין שולחן לפני שנים רבות, והרבה מאוד לא נעשה בתחום. ואני חושב שהשאיפה צריכה להיות לראות במדף הספרים היהודי עוד איזה 10 כרכים של תשובות רבי גאון לפי איזשהו סדר, ואנחנו רחוקים מזה מאוד. התשובות לא נמצאות כולם לפנינו, חלקם בערבית, חלקם עם קטעים וקטעי קטעים. יש הרבה מאוד אתגר, נראה לי זה האתגר החשוב ביותר בדברים, בתחום הזה של ספרים תורניים. גם מבחינה הזאת של פשוט זה תחום חסר מאוד ולא נעשה כמעט ביחסית. אם ניקח את הלכות מוקצה, יש עשרות ספרים רק על איזשהו ספק, ספק, ספק של משהו שהוא דרבנן לפי שיטה פלונית או אלמונית, ורבי גאון מטפל בדברים יסודיים, אם זה בדברים יסודיים שקשורים בכלל לחשיבה התלמודית, לשאלות יסוד בהלכה, בהשקפה, בכל מיני דברים, והוא תחום כמעט לא טופל. באופן מעשי, אם אנחנו נדבר, פשוט צריך, יש היום פרויקט פרידברג לפרסום הגניזה הקהירת. בעצם עד תקופה הגניזה, אז היו משוכנעים שתקופת הגאונים ורבי גאון בכללם, תקופה חלשה, תקופה שלא נעשו בו הרבה בספרות התורנית. הליצי ומדבר בארוכות, בהקדמה לעמק שיילה, שהוא עשה לשאילת, אז הוא אומר, הגדלות של הגאונים זה בלהעביר את המסורת. על אף שאין לנו הרבה דברים מהם, אבל כל דבר שהם אומרים מהמסורת היא כל כך חשוב, אז אפילו שהם עשו עבודה, קצת עבודה, אבל היא מאוד מאוד חשובה. בתקופתו עדיין לא הייתה הגניזה הקהירית, אז זה באמת מה שהוא היה צריך לומר. היום אנחנו יודעים שהעבודה של הגאונים הייתה מאוד מקיפה, והמון המון עבודות, ו... ההיקף והעומק והרוחב של העבודות שלהם היא כמעט בלי גבול. אז יש בעצם בפרויקט, יש פרויקט פרידברג לפרסום הגניזה שצריכה עוד מעט פתחו אתר באינטרנט, עוד מעט זה צריך להיות לרשות הקהל, והמטרה שלהם זה להעלות את כל מיליוני הדפים של הגניזה הקהירית על בצורה אלקטרונית, ואז העבודות, זה יקדם מאוד את אלה, המקצת האלה שעוסקים בהגניזה הקהירית, בתחום היהודי הרבני, אז זה יקל על העבודה שלהם, ובעצם יאפשר פתיחה מהירות יותר גדולה, ויוכל להתקדם בזה יותר. דבר שני שצריך, זה פשוט יהודית ערבית, אני מציע להרב וולטר על הדברים שהוא עושה בתחום, שיפתח איזשהו קורס ללימודי ערבית יהודית, לדעתי יכול להיות אפילו פרנסה טובה לכ-20 אנשים בתחום, אם יהיה התעניינות בתחום הזה של פרסומי הגניזה. זה הקדמה קצרה על איך שהגעתי בכלל לנושא. עכשיו פה, בנושא של חשבון השמיטה, יש לנו תשובה, יש דעת הגאונים שמובד ברמבה, ותוך כדי עבודה על שתי התשובות הגאונים האלה, אז הגעתי פה לנושא. אני אתחיל בעצם מדברי הרב קורן, שלדעתי הוא עשה שאלת חכם מאוד, מאוד יפה, שהוא הציג את הבעיה של שבע שכיבשו, שבע שחלקו. בעצם השאלה שהוא הציג אותה מאוד יפה, הגמרא אומרת מאיפה יודעים ששבע כיבשו, שבע שחלקו, הגמרא אומרת מי זה שבע כיבשו, שבע חלקו. אף פעם לא עמדתי על יש אמרה שהוא ציטט מהחזון איש, כגון דת צריך רב, לדעת מה הכוונה. יש אמרה הרב מבריסק, היה מביא לתלמידים שלו את הגמרה, הנה אתם רואים כמה אנחנו רחוקים מהסברה של הגמרה. סברה של גמרה, כמה אנחנו רחוקים. אבל זה הכל שאלת עם הארץ, שאלת חכם ממה שהרב קורן הציג אותה. אנחנו מכירים מקשים בתחום המקרא. אם כתוב פסוק פה, פסוק ליד זה עוד פסוק, אז מוכן לעשות הקש. למה? אומר הרב קורן, אני לא יודע. אבל בהיסטוריה לעשות הקש, איפה מצאנו דבר כזה? בעיניי זה שאלת חכם, שלוש דרבי תשובה, כן, זה מה שכתוב בגמרא. אפשר לעשות היקש גם על אירועים היסטוריים. כאילו, אירועים היסטוריים, אני לא מתכוון, לא לומדים פה היסטוריה, וזה בעצם, בעצם הנקודה המרכזית שעליה אני רוצה לדבר כאן, שהראשונים, הגאונים, הרמב״ם, כשעסקו בחשבון השמיטה, לא עסקו בהיסטוריה, לא עסקו במתמטיקה, קצת היו צריכים פה ושם, אבל החשיבה שלהם הייתה תורנית, עם הכרעות תורניות, ועם כללים תורניים, איך שמסתכלים על דברים. ודאי שהשאלה ההיסטורית, אבל החשיבה לא הייתה היסטורית. ואין לנו כמו משהו, דוגמה הזאת של שבע כבשו, שבע חילקו, לגעת, כן, שבע, מי זה שבע כבשו, שבע חילקו. אולי זה לא מספיק, הגמרא הרגישה ואמרה עוד תירוץ, אבל זה לדעתי לא שאלה, אלא תשובה. כן, מי זה שבע כבשו, שבע חילקו. ובואו אני אתייחס, מכאן אני אתקדם הלאה. בעצם, כפי שהרב קורן הציג, הרי שבע, רק 2.5 שבטים חילקו בתוך השבע שנים האלה. אחר כך שהגיעו לשילו כתוב, ועדיין הארץ גדולה נשארה לפניכם שלא חילקו, וישוע אמר להם ללכת לחלק, ולהגיד שהכל נעשה בתוך חצי שנה בגלל החשבון שהרב קורן, נראה לי מאוד 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 רחוק. 2.5 שבטים לוקח 7 שנים, ועוד חצי שנה 7.5 שבטים, לא נשמע הגיוני. כל הבסיס של 7 כבשו, 7 חילקו, היא מאוד בעייתית. ובעצם איפה זה הגיע? איך מתחיל החשבון? כשחזל עשו חשבון, כל הסדר עולם שעושה חשבון של ימי עולם, איך הגיעו לשבע כבשו, שבע חלקו? איפה המקור? איפה התחיל החשבון? מאיפה התחילו? אז הרמב״ם מתחיל את החשבון, יש לו דרשה, מסוד חוב, 6 שנים תזרע שדך, תזמור כרמך, עד שכל אחד מכיר ארצו. לדעתי לא שמה התחיל החשבון. החשבון התחיל מהפסוק ביחזקאל, ש14 שנה אחרי חורבן הבית, אז היה באוסר לחודש בראש השנה. איך יכול להיות אוסר לחודש בראש השנה? כאן יש לנו דרשה תלמודית שבפירוש, מבחינת הפשטה דקרום, הוא צורף לכם את תק מהברבנל, אין לו שום בעיה להגיד מה זה אוסר לחודש ראש השנה. ראש חודש זה יום אחד, ראש יום זה אולי 5 דקות, או היום מדברים על זריחה מדויק לזה, אני חושב שזריחה זה משהו שלוקח 5 דקות או משהו כזה. חודש מתחיל עם יום, ושנה מתחיל עם 10 ימים, זה בכלל... חשיבה מבחינת פשטה דקרו, ברבנל וכמו אחרים, אין להם שום בעיה לפרש שראש השנה זה 10 ימים, יום כיפור זה עדיין ראש השנה. אבל יש לנו דרשה תלמודית, לא. איך יכול להיות, איפה מצאנו אוסר לחודש ראש השנה? האמת הוא עוד יותר, זה ששנת היובל מקדשים ביום כיפור מבחינת פשטה דקרו גם מלמד אותנו ש10 ימים זה ראש השנה, ובסוף היום הארוך הזה של 10 ימים אז מקדשים את שנת השמיטה, וזה נקרא שמקדשים בראש השנה. אבל גמרא עשתה הפוך, איפה מצאנו שראש השנה זה ביום כיפור, ביום 10 לחודש, זה בשנת היובל, סימן ש14 שנה לחורבן הבית היה יובל, זה נקודת המוצא שמפה יוצאים החשבון, משם מתחיל ללכת אחורה, ואז יש לנו בעיה עם ה14 שנה מיותרים, ואז אומרים שבע כבשו שבע חילקו, כמו שהגמרא אומרת, ואיבו יסיימם, איפה יודעים שבע כבשו שבע חילקו? אחרת אני מסתדר עם הפסוק הזה ביחס. דרך אגב, הנקודת מוצא הזו לא נמצא לא בספרי, לא בירושלמי, זה מופיע בגמרא בערכין בדף י"ב, 14 שנה, הכל נמצא רק ברמז. כאילו אם אנחנו רואים רק את הספרי, לא היינו רואים את זה. מזבחים גם כן, אותה סוגיה נמצאת גם בזבחים. אז אם ננסה, אני אנסה להתחיל לדבר לפי הסדר של תשובת הרמב״ם. ניקח את תשובת הרמב״ם שפניכם בעמוד אחד, ננסה קצת להתקדם דרך התשובה הזאת. הרמב״ם התחילו ישראל למנות שמיטים ויובלות משנת 15 אחר שנכנסו לארץ, מביא את הפיל כפי שמפני שאין כל אחד מכיר חלקו, ועיקר דבר זה בספרה, ונגררה הלכה הזו בכמה מקומות בתלמוד. שוב, הרמב״ם אומר לא כמונו, המקור לפי הרמב״ם לחשבון מתחיל עם הספרי. עכשיו, האמת היא, אם יש לכם פה את הטקסט של הספרי, בעמוד 2, ספרה באר פרשה א', יש שם ההלכה ב', שם הדרשה הזאת, עד שכל אחד מכיר חלקו וקרמו. הלכה ג' נמצאת, אומר, כיוון שישראל עברו את הירדן, מתחיל עם החשבון, 14 שנה נתחייבו במעשרות. אני הייתי מחלק את שתי הפסקות לשתיים. קודם כל יש פה הלכה שכל אחד מכיר חלקו, זאת אומרת שהמעשרות, לא עניין השמיטה מתחיל רק אחרי החלוקה. אם אני אעמיד בעצם את השאלה שהחילוק, השבע וחצי שבטים, החלוקה שלהם היה אחרי 14 שנה, מעמיד אותנו בפני שאלה קשה. איך יכול להיות שיתחילו שמיטה בשנת אחרי 14 שנה לפני החילוק? זה לא רק שאלה חשבונאית, לפי הספרי זה שאלה הלכתית. איך עדיין לא היה כל אחד מכיר חלקו? הדרשה הזאת עשתה רעש גדול בתקופת השמיטה פה בארץ, שרצו להגיד שאולי ירושלים לא התחלקה לשבטים, אולי בקיבוץ או בחוש משותף אין שמיטה, והיה ויכוחים גדולים, ועושים חיפוש בצער החוכמה, רואים המון המון דיונים על זה. במקביל, זאת אומרת, סליחה על האי סדר כל כך בדברים שלי, אבל יש ליד הציטוט הזה מהספרי פה, יש את הספרי לנגויים. בנגויים יש לנו אותו דרשה, בסוף עמוד 2 שלפניכם, תבואו לארץ, גם שם כתוב, לאחוזה, אז גם שם אין נגוי מתחיל רק אחרי כיבוש וחילוק. בעיניי נראה לי שהנגוי לא התחיל אחרי 14 שנה. יכול להיות למשל שהשבטים שכבר חילקו והכירו כל אחד את הבית שלו, אז התחיל נגוי. אלה שעדיין לא קיבלו, לא חולק להם הארץ, עדיין לא היה להם דיני נגעים. אין איזה תאריך מסוים שהתחיל נגעים. אם הבסיס של הדרשה היא כל אחד מכיר חלקו, היא בכלל לא שאלה של עם ישראל, מתי עם ישראל גמר את הכיבוש או את החילוק. זו שאלה פרטית של כל בן אדם, מתי הוא מכיר את הבית שלו. ואז שמה באמת, אם יש, זו שאלה פרטית, אז גם כן אחרי שנגמר הכיבוש וחילוק, אז ירושלים וישראל כל לשבות, אם אז דיני נגעים, נגעי בת, אם לא נוגעים שמה. היה אפשר לומר ככה בפשטות, ממש אותה לשון שנמצא לגבי נגוי, נמצא גם פה בשמיטה, וכך היו כמה רבני ירושלים שרצו להגיד, שמקומות שרכוש משותף לא צריך לחול דיני שמיטה. אבל הספרי בעצם כן גומר, נמצא אומר שהשמיטה התחיל רק אחרי 14 שנה. יש נקודה אחת בהבדל בין שתי הדרשות, אם נשים לב, לא ראיתי בחיפוש שעשיתי, לא ראיתי שנוגעים בזה, שבנגויים יש תסתכלו ככה, יש לאחוזה עד שיכבשו. מניין אתה אומר כיבוש ולא חלקו, אז הוא מביא עוד דרשה. בהלכות שמיטה אין לנו את הקטע הזה. מיד מתחיל, מניין אתה אומר כיבוש ולא חלוק. מי אומר שצריך בכלל כיבוש? על זה אין דרשה. אז יכול להיות שזה נקודת ההבדל בין שמיטה לנגעים, שבאמת בשמיטה זה לא שאלה פרטית, אלא שאלה אחרי מתי התחיל חילוק הארץ, שעד מתי בעצם התחיל שמיטה. לסיכום, מה שאני רוצה להגיד, שיתכן, מצד אחד ייתכן שגם אחרי 14 שנה, אחרי שגמרו איזשהו שלב אחד של חלוקה, התחיל דיני שמיטה, אבל רק אצל אלה שחלקו, ואין פה איזו קביעה שאחרי 14 שנה נגמר כיבוש וחילוק. השבטים האלה שעדיין לא היה חילוק, לא הביא מישהו לקח שם הקרקע בינתיים לזריעה, ייתכן שלא היה השמיטה על זה. והשמיטה הייתה ספציפית לאיפה שנגמר החלוקה. ואין פה בספרי, בדרשה הזאת, בגלל זה הספרי כן מתחיל איזשהו, אז ייתכן שזה בגלל שהייתה איזה שלב אחד של חלוקה, ויש כבר 2.5 שבטים שמתחילים שמיטה, אז יכול להיות שמתחיל ספירה. אבל מה שלדעתי צריכים להתחיל להגיד, אני אומר לא, החשבון, הספרי הזה לא מדבר על חשבון של שנת השמיטה, יש פה הלכה כמו שהלכה בהלכת נגוי, יש הלכה של כל אחד מכיר חלקו, וגם פה יש פה הלכה של כל אחד מכיר שדהו. זה לא נקודת התחלה לחשבון. זה שבהלכה ג' במשך הספרי, התורסקואני ממשיך ואומר, נמצא אומר שרק אחרי 14 שנה התחילו לספור, זה הלכה תוספת. זה תוספת נכונה, אבל שהיא לא נקודת מוצא של ההלכה הקודמת. נקודת המוצא של החשבון היא אך ורק מהפסוק ביחזקאל, ששם אנחנו יודעים איזשהו נקודת התחלה, שמתי היה יובל, ואז אני הולך לאחורה. זאת אומרת, אני אומר בדיוק הפוך מהשומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, עיקר ההלכה, עיקר החשבון מתחיל מהספרי, ומשם ונגררה ההלכה הזו בכמה מקומות בתלמוד. אני לא רואה בשום מקום בתלמוד שהגמרא משתמשת עם הדרשה הזאת. זו דרשה שקשורה להלכה ספציפית של כל אחד מכיר חלקו, ולא משם מתחיל החשבון. אין בגמרא, אין בכלל סיבה, הסבר למה לא היה שמיטה ב-14 שנה, אז אתה רוצה לשאול. אז אני אומר, קודם כל, יש לנו בכלל, הנושא הזה של מתי התחילו למנות, יש פה, הבאתי פה ציטוטים נראה לי שאלה, יש הרבה הלכות מתי התחילו, כשכתוב כתבו לארץ, זה לא אוטומטית בשנה הראשונה. יש ירושה וישיבה, שזה מקביל לכיבוש וחילוק. יש לגבי אורי מיקלוט, שזה ויכוח, מתי זה היה. בעצם אורי מיקלוט משמע שהיה באמת אחרי החילוק של כל השבטים, ביהושע זה מתחיל הרבה אחרי 14 שנה, אחרי שילה, אחרי הכל היה אורי מיקלוט. גם שם הגמרא קוראת איזה כיבוש וחילוק, ויש מחלוקת בזה בגמרא, מתי זה היה. יש לגבי הר גריזים והר עיבל, מתי היה, גם כן כתוב כי תבואו. לא כל תבואו, זה אוטומטית ברגע שדרכו לשם. ואחרי ירושה וישיבה הגמרא הבינה ש14 שנה בלי הדרשה של סוד חו וקרמחו 14 שנה אז זה נקרא אחרי כיבוש וחילוק או אחרי, עכשיו אני נגיע לנקודה מאוד מעניינת. זאת אומרת, אין פה הגדרה של כיבוש וחילוק מלא. אם אנחנו מסתכלים למקור הראשון של שבע כיבשו שבע חילקו, זה בצדר אוילום, ובואו אני מקריא לפניכם בעמוד 2, ומניין ששבע שנים היו מחלקין עד שלא התחילו למנות למעשרות השמיטין וליובלות. אין כזה דבר שבע כבשו שבע חלקו, אין דבר כזה. יש שבע כבשו ושתיים וחצי חלקו, ושבע חלקו לשתיים וחצי שבטים. החילוק המשיך הרבה שנים, רק ומניין ששבע שנים היו מחלקין עד שלא התחילו. מאיפה אנחנו יודעים שההתחלה, שתוך כדי החילוק עברו שבע שנים ואחרי שבע שנים התחילו? אם אני עשיתי חיפוש בתקליטור רשות על המשפט, עד שלא התחילו בסדר אוילום, יש לנו עוד 4 מקומות שבשלוש מהם, הכוונה היא שזה באמצע תהליך, עד שהגיעו לשלב הזה של התהליך, אז התחיל דבר משנה. אז בעצם אין באמת כזה דבר שבע שנים שבע חילקו. יש פה נקודת מוצא של הפסוק ביחזקאל, ששם יש לנו בסיס לחשיבה של מניין היובלות, שאנחנו יודעים ש14 שנה אחרי החורבן היה יובל, ואז הולכים אחורנית, ומגיעים ל-14 שנה, וזה הגמרא הבינה שלא צריך פסוק, ולא צריך כי תבואו לארץ, זה עד איזשהו שלב מסוים בכיבוש, שהחילוק הוא חלק מהכיבוש, אחרי ששתיים וחצי שבטים קיבלו כבר נחלה, זה מספיק מקום שאפשר בו להתחיל לספור את מניין השמיטין. לא גמרו את הכיבוש, נכון, 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 נכון. אבל זה מספיק שלב. כן, כן, יש ירושלמי עד... נכון, כן, רובו ככולו... יש איזה נקודה שאנחנו קוראים הרמב״ם, זה כל כך מה, שאנחנו קוראים את החשבון של הרמב״ם, זה נראה כאילו ההיסטוריה הוכתבה מראש, וזה תמיד לא ככה, תמיד זה לא כולה, זה רובה. תמיד זה לא נגמר. התהליך הוא לא כמו שמתארים אותו. החיים הם יותר מורכבים מהשכתוב של החיים.
איך אפשר לומר שאותם שניים וחצי שבטים שעליו מבסס החשבון, הרי הם היו
בחוץ לארץ? לא השתיים וחצי האלה, אני אומר עוד שתיים וחצי. תסתכל ביהושע, יש עוד שתיים וחצי שהספיקו והגיעו לשילה, היה חסר שבע וחצי. זה דבר ראשון שרציתי לומר. עכשיו, אני רוצה להעמיד לדיון, בעצם, אם המקור לוויכוח, יש ויכוח, שוב, בין יסוד הוויכוח של הגאונים, הפירוש של הגאונים, של רבי גאון, יש מחלוקת גדולה. הרבי גאון אומר, הרמב"ם מביא אותו, יש לנו בתשובה שהיה חשבון, היה 17 יובלות אחרי 17 יובלות מתחילים למנות רק 7-7, בבית שני לא היה יובלות, לדעת הגאונים. הרמב"ם מקשה ולהלכה הוא פוסק המוהם, ובחשבון הוא לא מסכים איתה. מה מתבסס רבי גאון? רבי גאון מתבסס על סוגיה בעבוד אזורי. נקודת המרכז הכובד זה איך לפרש את הגמרא בעבוד אזורי, ועל זה אני רוצה קצת להתמקד. אז אני נתחיל לקרוא את הסדר אוילום. כאילו הגמרא בעבוד אזור אומרת, בואו, צריך ללכת לסדר אוילום ולשאול את התנא של סדר אוילום, ומי אחרי החשבון של סדר עולם להתחיל לספור 7-7. אז מעניין מאוד איך רבי גאון קרא את הסדר אוילום, ואיך הרמב״ם קרא את הסדר אוילום, ואיך אחרים שהסתבכו ולא הגיעו בכלל להבנה. עורך ככה, כן? מתחיל עם החשבון של 7 שכבשו, כלב אמר ליהושע בן 40 שנה וכולי, ומניין ש7 היו מחלקים, אז הוא מתחיל עם החשבון, 850 שנה עשו ישראל על הארץ משנכנסו עד שיצאו ממנה, וזה חשבון פשוט של 480 פחות 40 ועוד 410, שהן 17 יובלות שלמין. מה זה 17 יובלות שלמין? יש נוסחאות שזה לא מופיע, אבל ברוב הנוסחאות כן מופיע המילה שלמין. עכשיו אומר ביחזקאל, מביא את הפסוק ביחזקאל, מתי נאמר לו בתחילת היובל? הסדר הוא יוצא מתוך הנחה שאנחנו מכירים את זה, במקרה אנחנו מכירים את זה מהגמרא, פה זה לא מופיע, מה שדיברנו שהעשירי לחודש ראש השנה חייב להיות ביובל. עכשיו בואו ננסה לקרוא את המשפט בסדר עולם, שלפי דעתי פה נקודת הכובד של הוויכוח בין הגאונים ואחרים. ואם 17 יובלות שלמין הן, איך? הם יתרים 14 שנה, אמור מעטה, 14 שנה עשו בגלגל, 14 שנה שעשו בגלגל, הם 7 כבשו, 7 שחלקו, ואחר כך התחילו למנות. מה זה? אני מנסה פשוט לקרוא הבנת הנקרא ברמה הפשוטה ביותר. ואם 17 יובלות שלמין הן, הם יתרים 14 שנה. אז נקרא, עכשיו נחזור לתשובת הרמב״ם, ונראה איך הרמב״ם מביא את זה, ואיך הרמב״ם עשה את זה. הפסקה השנייה, והיו מונים והולכים עד שחרב הבית בראשונה, בשנה שחרב בה וכולי מוצאי שביעית, והיא הייתה 36 ביובל, ופה הרמב״ם מסביר את החשבון, שזה בעצם בנוי על הסדר עולם הזה. לפי שהחשבון מוציא, שמנו בארץ 16 יובלות שלמות וביובל 17 חרב. מאיפה יש חשבון כזה? יש איזשהו חשבון שהיה 16 יובלות שלמים והיובל ה-17 באמצע היה חורבן. כשקראתי את התשובה 100 פעמים לא הבנתי פשוט מה הוא מדבר, פירוש המילות, איפה יש כזה חשבון? יש כזה חשבון, זה נקודת התחלה של חשבון, שאנחנו יודעים שבאמצע היובל ה-17 התחילה חורבן. הרמב"ם ממשיך, ואם תוסיף את 14 שנה יוצא שיש 17 יובלות גמורים, כי יש איזו בעיה רצינית, יצא שיש 17 יובלות שלמים. ומה אכפת לי 17 יובלות שלמים? יש איזה הלכה, איזה מקור, פשוט הבנת הנקרא ברמה הבסיסית ביותר. יש לו בעיה, הוא אומר מה החשבון? שהחשבון מוציא שהיה 16 יובלות שלמים ובאמצע יובל ה-17 היה חורבן הבית, ואם תוסיף 14 שנה נמצא שעשו 17 יובלות גמורים 440 שנה מכניסתן לארץ עד בינן הבית, 410 שנים שמת בית ראשון וטוב לו. חשבון ברור. לדעתי זה פשוט כמה שאדם לפעמים מנסה להיות מקורי, אבל יש דברים שהוא יש לו בראש והוא לא יודע שאחרים אין להם את זה בראש. הרמב"ם היה לפניו בסדר עולם. מה אומר הסדר עולם? עולם בצורה גם כן שכתוב שבת. ואם 17 יובלות שלמין הם, אז יוצא שיש לי עודף של 14 שנה. זאת אומרת ככה, שוב, הבסיס של החשבון הוא לא 17 יובלות שלמין, הבסיס של החשבון זה 850 שנה. 850 שנה, וזה יוצא 17 יובלות. ואיפה אנחנו יודעים 850? פסוקים, שתי פסוקים, פסוק אחד על 480 בזמן בניין הבית, ואיזושהי הנחה של החשבון של 410 בבניין, בבית ראשון. שמה? כן. 850 שנה זה ברור, זה שתי פסוקים, זה לא נושא לדיון. מה אומר הסדר עולם? אני חושב שהרמב"ם מבין את המשפט הזה ככה. אם אנחנו, אנחנו עכשיו מתייחסים, אומר הסדר עולם, יש לנו התייחסות לאיזו קבוצה של 850 שנה. הצורה של החשבון, אפשר לעשות את החשבון בכמה, מה יש לנו בנתונים? יש 850 שנה עד חורבן הבית, יש לנו עוד 14 שנה, שאחרי 14 שנה יש לנו יובל. אז איך משחקים עם זה? אז הוא אומר ככה, אם אנחנו לצורך הדיון, אנחנו קובעים איזושהי נוסחה שיש 17 יובלות, איפה אנחנו שמים את זה? אם אנחנו פורסים את זה על כל השטח, מכניסה לארץ, עד 14 שנה אחרי החורבן, יש לנו עודף של 14 שנה. אז אנחנו צריכים להגיד שלקחת את ה-17 יובלות שאנחנו הגענו לאיזושהי נוסחה שיש כזה קבוצה, אנחנו אומרים לא, הוא לא שלם, הוא חסר, הוא לא, הוא, באמצע היובל ה-17 אז היה חורבן. זאת אומרת, עליו יש פה איזה הטיות בלשון, בגלל שבעצם זה התחיל ש-850 שנה הוא מתחיל מכניסה לארץ עד חורבן הבית. וכבר אחר כך עזבנו את המשפט הזה והשתמשנו במשפט חדש של 17 יובלות. 17 יובלות יש כבר סיטואציה של יובלות אמיתיות וקיימות. ואז אנחנו אומרים, רגע, ממתי אנחנו מכניסים, אם את החשבון אנחנו חייבים להתחיל, אנחנו חייבים לסיים אותו ב-14 שנה אחרי חורבן הבית. אז אם כן יוצא לנו, חייבים להגיד שהוא נחתך באמצע, ואנחנו לא מתחילים אותו מההתחלה, מתחילים אותו אחרי 14 שנה. בעצם המבנה הלשוני של בעל סדר עולם, שהוא רוצה בעצם להוכיח שיש לנו 14 שנה בהתחלה שלא מנינו, הוא בצורה הזאת שהוא אומר שה-17 יובלות חייבים להיחתך באמצע בזמן החורבן. על אף שבבסיס הראשוני הגיעו למשפט הזה של 17 יובלות, שזה תרגום אחר ל-850 שנה. אבל אחרי כבר שכבר התרגלנו למשפט 17 יובלות, וזה כבר מתייחס ליובלות אמיתיות, אז אנחנו אומרים ש-17 היובלות האלה הם לא שלמים אלא חתוכים, והחורבן הפסיק אותם באמצע. זה לפי דעתי הרמב"ם, כך הוא קרא את סדר עולם. אז הוא אומר ואם 17 יובלות שלמים הם, אז יש לנו עודף של 14 שנה, בעל כוכך לא, ה-17 יובלות הם לא שלמים. וזה מה שהרמב"ם כותב לנו בתשובה, לפי שהחשבון מוציא שיש לנו 16 יובלות שלמים והיובל ה-17 הוא חתוך באמצע. עכשיו ננסה לראות איך רבי גאון קרא את הסדר עולם הזה, והוא בעצם קרא את זה אחרת. נראה בדף עמוד 4. עמוד 4 זה נורא מעניין. יש לנו, כשאנחנו מדברים על תשובת הגאונים, יש לנו שתי תשובות. יש תשובה אחת שהיא תשובה פרשנית למסכת עבודה זרה שנמצאת בתשובת הגאונים הרכב בסימן ממהי. היא תשובה פרשנית, היא לא תשובה הלכתית. הוא מפרש את הגמרא בעבודה זרה. יש תשובה שהרמב"ם מביא שהיא תשובה הלכתית והיא תשובה אחרת. אין לנו אותה, אנחנו רק יכולים לשער מה כתוב שם מתוך הציטוט של הרמב"ם. עכשיו, בתשובה הזאת הפרשנית, למזלנו, יש לנו בגניזה שהרכבי פרסם את הטור הימני. הטור השמאלי, יש לנו את הרך לעבודה זרה. פשוט הוא עשה עיבוד לחומר. ננסה לקרוא אותו איך שהוא כתוב פה בצד ימין. דרך אגב, במאמר מוסגר, בשורה הראשונה שם, דטונה, בשנת סמך א' עשו שמיטה, בשנת קוף ג' עשו יובל. זה סתם דוגמה, קודם כל זה הרי פשוט ברור טעות, שנת קוף ג' לא עשו יובל, עשו יובל בקוף ד', בגלל שתסתכלו בהערה 5, הערה 2, סליחה. חשבון פשוט, 50, 14 ו-40 זה 104, לא 103. אבל, בגלל שזה לקוח מלשון גמרא, שהגמרא אומרת, גודל תלמיד תורה שקדם ליובל ב-103. הגמרא אומרת, למה לא אומרת 104? בגלל שיובל בתחילת השנה הוא משמט. בגלל זה השתמשו בניסוח שתלמוד תורה קדם ליובל ב-103 שנים, אבל רבי גאון שלקח את המשפט של הגמרא ושכתב את זה למתי קרו האירועים האלה, והוא אומר בשנת סמך א' עשו שמיטה, בשנת... אז הוא השתמש עם אותה מטבע לשון קוף ג' שבאמת היא קוף ד'. כשאנחנו עושים שינוי קטן, אז צריכים לשמור על ה... על ה... אולי הוא פירש אחרת, אין אפשרות, אני לא רואה אפשרות אחרת, הוא מביא בעצם דטונה, הוא מתכוון לגמרא הזאת בקידושין, אין פה, לא רואה פה אפשרות אחרת, ולא יכול להיות קוף ג', חייב להיות קוף ד', רק פשוט הוא השתמש עם אותה מטבע לשון של הגמרא, כשהוא השתמש עם זה לשימוש קצת שונה. אחר כך הוא מתחיל, בעצם מה כתוב בגמרא? אומר אבו נברדה רב ישוע, אי דה טועה ולא ידע כמה בשבועה, לשי לילתן לדה סדר אוילום, ישאלת תנא של סדר אוילום, יפתח סדר אוילום, או ישאל מישהו שהוא בקי בסדר אוילום, והוא מכיר את זה בעל פה בתקופתם, וישאל אותו ששנן לו את מה שכתוב בסדר עולם, ואחרי זה, ולפיק, תסתכלו בסוף, ולפיק לא לביואיב, לא פרוטה בשבועה. עכשיו, מה תנא דה סדר אוילום, מה הוא אומר לזה, לתלמיד שבא לשאול אותו? אז רבי גאון, שהוא מגיע לגמרא כזאת, הוא הולך לחפש מה כתוב בסדר אוילום. ומה נראה, מה הוא מצא בסדר אוילום? אז קודם כל הוא מביא דטונה, בשנת סמך א' עשו שמיטה, בשנת קוגין עשו יובל, שבעצם הוא מביא גמרא כזאת, שזה, אני לא יודע למה הוא הביא את זה, זה הרי לא סדר אוילום, אבל האמת היא, אולי אני מציע פה בהערות, שאולי בעצם זה בגלל שזה מאמר של רבי יויסי, מורחס שרבי יויסי, כל האמרות של רבי יויסי, סדר אוילום, אלף שזה רבי יויסי אחר, לא ניכנס, אני לא יודע למה הוא הביא את השורה הזאת, אבל הוא ממשיך מיד, באוכן טונה בהדיה, כוונה כך באמת מפורש בסדר אוילום שהיה לפני רבי גאון, בוא נקרא את זה, 850 שנה עשו על הארץ, שמתחילים מאחר שבע שכיבשו ושבע שחלקו, שהם 17 יובלים. זה בעצם ציטוט, נקרא, ציטוט משוכתב מסדר אוילום, שהוא אומר, יש לנו 17 יובלים שמתחילים אחרי שבע כיבשו, שבע חילקו. אחר כך הוא ממשיך, כלל שונה, דתנא דסדר אוילום, דרך אגב, היה איזה מישהו שפירש כלל שני כנראה, דתנא דסדר אוילום, והוא אמר שהוא לא מצא בסדר אוילום עוד כלל כזה, אבל אני חושב שזה טעות, זה צריך לקרוא כלל שונה, דתנא דסדר אוילום, שוב עוזר לנו תקליטור רשות, עושים חיפוש ברבי גאון, כלל שונה, זה מופיע איזה 4-5 פעמים, זה משפט, כלל שנים, זה משפט שמופיע אצלו כמה פעמים. אין סיבה להגיד שזה כלל, כלל שני, שונה זה שנים. אז הוא עושה סיכום, אחרי שהוא מביא, מצטט את הסדר אוילום, אז הוא מסכם אותו, ואיך הוא מסכם אותו? עד סוף יובלים, ג' אלפים שינון בייז, ועושה את החשבון לשינון בייז. בעצם הוא אומר ככה, הוא פירש, שהסדר אוילום נותן לנו את המשפט, הגמרא בעצם אומרת ככה, שישאל את התנא של סדר עולם, ויוציא את, ולפיק כלולה ביובל, יוציא את היובלות משם, ואחר וימשיך לעשות שבע שבע. אז בעצם אין לנו סדר עולם שאומר עד מתי היו יובלות, בסדר עולם שקראנו קודם, אבל רבי גאון כן מצא, רבי גאון מצא, הוא מסכם את הסדר אוילום, כלל שונה את הסדר אוילום, עד סוף יובלים, ג' אלוף משינון ב'. זאת אומרת, הוא פירא שהקבוצה הזאת, שהוא בעצם, זה איזשהו גלגל. בעצם מה שידוע לנו מהמקרא זה 850 שנה שמתחילים מכניסה לארץ ונגמרים בחורבן. 850 האלה מתורגמים ל-17 יובלות, ואחר כך שנתורגם ליובלות, אני כבר שכחתי את ה-850 שנה, ואני רק משתמש עם ה... מושג החדש 17 יובלות, והוא אומר, יש לנו 17 יובלות שמתחילים אחרי 14 שנה, מסתיימים 14 שנה אחרי החורבן, הם 14 יובלות, הם 17 יובלות שלמין, הם לא חתוכים באמצע, וזה בעצם הבסיס לחשבון, אז מסתיים לנו היובלות ומתחילים לספור 7-7. עכשיו שתי נקודות. קודם כל, ערך, שהוא קרא את דברי רבי גאון, היה לו בעיה עם זה. הוא לא יכל לקבל שהיובלות הסתיימו 14 שנה אחרי החורבן. אחרי החורבן אין לנו יובלות, לא היה נהג יובלות אחרי החורבן. אז הוא ניסה להכניס בתוך דברי רבי גאון, שהכוונה היא שהחורבן הבית היה 850 שנה אחרי שבע כיבשו, שבע חילקו. אז סיכו בצד שמאל, קודם כל הוא לא מביא סדר אוילום. רבי גאון אומר, בוא חתניה בהדיה, אז הרך כבר מצטט, הוא כבר מוסיף, ותניה ועדיה בתלמוד דרכים. בעיניי, אני חושב שקריאה נכונה צריכים להגיד, לא, הוא מחפש את הסדר עולם, הוא לא מחפש עכשיו גמרא בערכים. ערכים. אז הנה, הוא אומר כך, נמצא, אז תקראו במשפט הזה, נמצא מי שנברא עולם עד שחרב הבית בראשונה וגלו ישראל 2000 שנ"ב. ואז יש לו באמת 14 שנה עודפין, אז הוא מיד אומר, ויש מי שאומר, כששבע כבשו, שבע חילקו, זה מכלל 850 שנה. למה? זה קיים אלון ג' שלח חרב הבית, ולמשכח, אז טוב, זה גם תמוע, היה צריך להגיע, בגלל שיש לנו באמת רק 850 שנה, לפי החשבון של הפסוקים, הוא לא צריך להגיע מזה בצורה עקיפה. אבל כך הוא קרא דברי רבי גאון, אני חושב שקריאה נכונה היא לא, קריאה נכונה היא שהוא משתמש עם הביטוי של 17 יובלות, עד 14 שנה אחרי החורבן. אני לא יודע אם כשהוא אומר, יש מי שאומר, הכוונה היא שהוא קרא, יש לו ציטוט ממקום אחר שאומר אחרת, או שמישהו שמתייחס לדיה, לדברי רבי גאון ואומר אחרת. קרובים לסיום? 5 דקות, אוקיי. בכל פנים, אני צמד להקריאה של הסדר עולם של רבי גאון. איך רבי גאון קרא את הסדר עולם? מה זה, הוא בעיניו, דעתי הוא קרא את הסדר עולם ככה, ואם 17 יובלות שלמיניהם, הרי יש פה יתרה של 14 שנה, עודף של 14 שנה, הוא לא התייחס לשלמין, הבעיה היא לא שלמין, אלא כפשוטו, אם יש רק, אם 17 יובלות, יש לנו עודף של 14 שנה, והוא לא התייחס למילה שלמין, שאצל הרמב״ם זה נקודת המפתח של החשבון של סדר עולם, והוא בעצם קרא בסדר עולם. למה הוא צריך ללכת בעקיפים? נכון, יש לו את הפסוקים. זה הוא בעצם מתחיל. הבסיס, 850 שנה עשו ישראל על הארץ, מי שנכנוס עד שיצאו לה, עד שיצאו ממנה, שאין 17. מה שאני אומר, התפתחות החשיבה היא כזאת. אנחנו יודעים על מספר 850 שנה, מתרגמים את זה למשפט חדש, 17 יובלות, עכשיו שכחנו כבר מה-850 שנה, עכשיו אנחנו דנים על הקבוצה החדשה, על הגדרה החדשה, ממתי, איך הוא מתחיל ואיך הוא נגמר. ואצל רבי גאון בעצם הוא ראה בסדר עולם שיש לנו איזשהו סיום של כמה יובלות היו, 17 יובלות, ומה שנראה מכאן שבאמת היה יובל, 14 שנה אחרי החורבן היה יובל, ובעצם ככה משמע גם מהגמרא, שהגמרא אומרת שעשור לחודש זה יובל, זאת אומרת שהיה יובל, מי עשה את היובל? אני לא יודע אם אולי אלה שנשארו בירושלים עם גדליה בן אחיקום, אני לא יודע באיזה שנה זה היה, לא הספקתי למצוא אם זה היה אחרי 14 שנה או יותר או פחות, אולי, אבל נשמע ממנו, הבסיס החשבני שלו, שהיה 17 יובלות, ומי אחרי היובלות האלה מתחילים לספור רק 7-7. אני מנסה לחשוב איך לגמור בתוך 5 דקות. על פי מה אנחנו ישים מהם, תעזור לי את החשבון מה זה שים מהם, מתי היה חורבן, למד חס, רק שנתיים אחרי זה, יש איזה בקור לזה? סדר עולם חיפשתי, לא מצאתי. אם זה בסדר עולם אנחנו בבעיה, אם זה אחרי סדר עולם זה לא חייב לחייב את רבי גאון.
יש לי מקור שכתוב 52 ימים אחרי החורבן, כתבתי שים מהם בגלל השנתיים האלה שלך.
אני לא יודע, פשוט לא יודע להגיד, אני לא יודע איך אפשר להגיד שמנו יובל, אבל ככה שמה גם בגמרא וגם לפי רבי גאון יוצא ככה, אין לי מושג. אני שוב לא חושב שהם היו משועבדים לשאלות מציאותיות, שחשיבה התורנית והחשבון בגמרא חשוב להם יותר בעיניי. מה שננסה לראות, נמשיך תשובת הרמב״ם ונראה איך הרמב״ם מתייחס לגאונים ונראה איזשהו פשרה שהוא עשה, נעשה את זה בקצרה. אחרי שהרמב״ם, דרך אגב, אני לא אספיק להגיד את זה, אבל תראו בעמוד 2 את הפסיק הזוטרה, זוטרה זה מדרש לקח טוב, שהוא מסתבך לגמרי מהסדר עולם, הוא הופך את זה ל-16 יובלות. פשוט הקריאה הנכונה של הבנת הנקרא בסדר עולם היא בעייתית, ראינו שהרמב״ם ורבי גאון קוראים את זה כל אחד בדרך אחרת, והלקח טוב, אני חושב שהוא מנסה, והוא אומר, טוביה בן אליעזר, שבא למחבר, התיישב על כיבוש הלכה זו, מנסה, לא יודע, לא ראיתי, אני לא הצלחתי להבין איך הוא מתייחס לדבר הזה. דרך אגב, לדעתי, יש פה גם את הגמרא בערכין, הגמרא אומרת, אלו, צא מהם, שבע כיבשו, שבע חילקו. מה זה צא מהם? מאיפה להוציא? מאיזה חשבון להוציא? לדעתי, הרמב״ם קרא את זה ככה, צא מהיובל ה-17, תוציא 14 והוא יהיה חתוך לחתוך. וזה בעצם צורת החשבון שהרמב״ם עשה. נמשיך לקרוא בתשובה של הרמב״ם. הרמב״ם מביא את עושה את החשבון שלו, ותראו את האותיות המודגשות. אלה הם הדברים המדברים מן התלמוד, וכל אלו הדברים הם בגמרא בערכין פרק שישי. אני סתם לא מבין את כפל הלשון, מה זה אלו הדברים המדברים מן התלמוד, וכל אלו הדברים בגמרא בערכין. אני לא, פשוט לא יודע. יש פה בעיה נוספת, פרק שישי בערכין אין שום דבר, או פרק שני או פרק תשיעי, בעיניי מדובר בפרק שני, תשיעי, וכבר אני אתייחס לזה. הוא גומר את החשבון שלו, הוא אומר שבבית שני מנו יובלות, מבית שני התחילו למנות יובלות בלי שנהג יובלות, והחשבון בעצם ממשיך להיות של 50-50. אבל מצאנו תשובה לרבנו אי גאון זצ"ל, עניינה שמניין ראשון לא בטל ושעליו אנחנו סומכים, אבל לא מנו יובלות מי שחרה בבית בראשונה, אלא שמיטים בלבד. אחר כך, בשתי פסקאות אחר כך, הביא ראיה, מאי דאמרין הם בתחילה סבוי דזורי, איימן דבוי למדה כמה שונה בשבוע וכולו, דמשמע מיני דלא מנינן יובל, אלא שבעה בלבד, שבעה שבעה בלבד מונה, ולא השגיח על אלו הדברים שהתפרשו בגמרא הערכין כלל, כאילו אינם כתובים. יש פה איזה בעצם מהביקורת של הרמב״ם לרבי גאון, מילא אתה יש לך סתירת הסוגיות ויש לך איזה הסבר למה ככה, למה אתה בכלל לא מתייחס? הגמרא בערך לא קיימת אצלך. איך אתה הולך לגמרא עבודה זרה ואתה בונה משם משהו בלי להתייחס לגמרא בערך? בעצם אם הרמב״ם מתכוון, הרב קורן רוצה להגיד אולי לא ככה, אבל בשיחה בינינו, אני חושב שהרמב״ם מתכוון לגמרא בערכין דף למד בית, ששם הגמרא אומרת, מצוטט לכם בו בעמוד עמוד 3 למטה, אמר רב נחמן בריצר שורה האחרונה, מנו יובלות לקדש מיטין, זה הגמרא הארוכה בערכין שכתוב מפורש, היה יובל בבית שני, על אף שבערכין בדף פיוד בית יוצא מתוך הגמרא שהבינה שהיה יובל, אבל כשהרמב״ם אומר, וכל אלו הדברים הם בגמרא ערכין, פרק שישי, שהוא אומר, שכוונה היא לדעתי תשיעי, הוא מתכוון שזה מפורש בערכין שהיה יובל. ואיך אתה מתעלם מגמרא כזאת? אני לא מבין את הרמב״ם שוב. יש לנו שתי סוגיות. סוגיה בעבוד זורש שהגמרא שואלת. אדם רוצה לדעת, אדם מתבלבל בחשבון, הוא רוצה לדעת חשבון. מתי שנה, איזה שנה בשמיטה? אומרים לו איך לדעת את זה. יש גמרא בערכין, הגמרא שואלת קושיה, על איזה נוסח של ברייס, של ממרא, שאומרת ש... תראו את זה פה, שמה קדוש הראשון או קידשו מונו יובלס וקידשו שמיטין, אז גם קדושה שנייה, אז קידשו שמיטין ויובלות, אז ממרא שואלת על המשפט הזה, איך היה יכולים לעשות את זה, הרי יובה, אין כל יושבי עולה, אז יש תראות של אנחנו בר יצחוק. וכי הרמב״ם לא פשיט אלי שיש הבדל בין סוגיה הלכתית לבין סוגיה של מסע ומתן תלמודי. רבי גאון באמת לא מביא אותה, בגלל שרבי גאון בשאלה ההלכתית שלו הוא לא צריך להביא גמרא שהיא עומדת בין סתירה לגמרא אחרת מפורשת שהיא עוסקת בשאלה הלכתית הלכה למעשה. כאילו זה אני מובן לי למה הוא לא הביא את זה, ואני חושב שגם הרמב״ם היה נוהג ככה בסירות הסוגיות שאנחנו מכירים. הרמב״ם אין לו בעיה להגיד שזו סוגיה הלכתית, וזו סוגיה שנאמר דרך מה סומת. למה הוא התעלם מהגמרא בדף י"ב? בגלל שזה לא מפורש. שוב, בגלל שבעבוד אזורי, כשיש לנו שאלה איך לנהוג, והשאלה הזאת נמצאת בגמרא בעבוד אזורי, אז אנחנו עונים, וזה בעצם, אני חושב שחשוב, אנחנו, כשאנחנו קוראים את תשובות רבי גאון, יש שתי דרכים, אנחנו יכולים לקרוא מה הוא אומר, ואנחנו יכולים לקרוא, להבין איך הוא מתייחס לבעיה, בעצם שאלה יותר עמוקה, כשיש לו שאלה שמישהו שואל אותו, מתי שמיטה, אז איך הוא בעצם מתייחס לשאלה הזאת, מאיפה הוא מחפש פתרונות, אם הוא רואה גמרא בעבוד אזור, ששם נמצאת השאלה, שם נמצאת תשובה, שאר הדברים הם לא רלוונטיים בשבילו. עכשיו, אז הרמב״ם יש לו בעצם, הוא אומר, הגויינים יש להם, יש להם ראייה מהגמרא באבודיזורי, גם ביד החזוקה הוא גם אומר שהסוגיה באבודיזורי עולה כמו החשבון שלהם, יש לו קושיה שבערכין כתוב הפוך, אז הוא מסתפק בתשובה, הוא לא יודע מה לעשות, והוא אומר שאולי כשיהיה לו הסבר אז הוא יחזור אליהם עם תשובה חדשה. ביד החזוקה, כפי שהרב קורן הזכיר, ברור לחלוטין בקריאה, לא כמו לחורה, לא כמו הכסף משנה, שמשמע שהוא מביא את הגאונים שלפני, שבחורבן הבית ראשון ומחורבן הבית השני לא מנוי יובלות, משמע בדבריו שבבית שני מנוי יובלות. השאלה מה הרמב״ם עשה? נגיד רק בקצרה, וראיתי את זה כבר בכמה מקומות, באמת הרב אלתר שלח לי חומר על הנושא הזה של חשבון השמיטה, יש לו ספר שלם שהוא רוצה להוציא, הרבה חומר מעניין, והרבה נוגעים בזה. הרמב״ם בעצם פוסק ביד החזוק, כשהוא פוסק את ההלכה, אז הוא מדבר, על זה אנו סומכים, כפי חשבון הזה אנו מורים, לעניין מעשרות השמיטים, שהקבולה והמייס והעמודים גדולים בהוראה, ובהם ראו להתעלות. המשפטים האלה הם משפטים של שמדברים, לא מדברים על הכרעה סברתית או הכרעה מחקרית, יש פה הכרעה הלכתית איך צריכים לנהוג. אבל הרמב״ם יש לו גאונים שהוא חייב ללכת איתם בהלכה למעשה שמונים שבע שבע מחורבן בית ראשון. יש לו גמרא בערכין שמשום הרמב״ם לא רצה לעזוב אותה, מנו יובלות לקדש מיתין, אולי בגלל שהרב קורן טוען, אולי בגלל הנושא של בו תיאורי חוימו, אולי בגלל סביבות אחרות, הרמב״ם לא רצה לזוז מהגמרא בערכין שאומרת מנו יובלות לקדש מיתין. הרמב״ם עשה פשרה, היות שהוא אוחז בהלכה למעשה, אז הוא מסכים עם הגאונים מה שלא כתוב מפורש אחרת בגמרא. גמרא אומרת מפורש שבית שני היו מנו יובלות לקדש מיתין, אז הרמב״ם לא יגיד ביד החזוקה משפט שהוא הפוך מגמרא. ופה הפשרה שהוא החליט, הוא ימשיך לפסוק עם הגאונים, הוא ימשיך לומר שבבית שני נהגו יובלות, אי זה לא מה שהגאונים עשו, הגאונים פירשו את הגמרא בעבודה זרה, שמסוף 17 יובלות חייבים להתחיל לספור 7-7, לא, זה, בהכרעה הלכתית זה פחות מפריע לו. טוב, נראה לי נסיים בזה. רק אני גם קראתי את חומר שוולטר וולטר שלח לי, הוא מנסח את זה אחרת, שהרמב״ם צמצם את מסורת הגאונים רק על זמני החורבן. וולטר יותר מדי טוב ונחמד, שהוא רוצה שזה, הוא מנסח את זה ככה, שהוא החליט הרמב״ם שהגאונים היה למסורת ועל זה הוא לא רוצה להתווכח, וחלק מדברי הגאונים הם פשט בגמרא ועל זה הוא כן התווכח. אז על הרמב״ם הכריע שהמסורת של הגאונים הם רק על זמן החורבן ולא על זמן הבית. ואני חושב שהרמב״ם לא צריך להיות כל כך מסודר. הוא בעצם אומר, דברי הגאונים הם ככה, הגמרא מפורשת אחרת, אני לא עוזב את הגמרא הזאת, ואני גם לא עוזב את ההלכה שצריכה ללכת לפי המסורת. תודה רבה.